אנחנו בעיצומו של סיפור דבורה, ברק, סיסרא ויעל. והשבוע שעבר, בפעם שעברה, עסקנו בסיפור המלחמה. נס גדול היה שם, דיברנו בריחות על העיתוי של כל פרט בסיפור, על הכוח המושך והכוח ההולם, הסברנו את כל המתקפה שהייתה פה, שהקדוש ברוך הוא השתתף איתם בקרב, חיסול צבאו של סיסרא. והיום נעקוב אחרי סיסרא. סיימנו בשיעור הקודם את ההערה שסיסרא כבר בשלב הראשון של הקרב, מיד שהקרב מתחיל, אם תסתכלו בפרק ד' פסוק תתוו, ויהום אדוני את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק, וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. זאת אומרת, למה סיסרא עושה את זה? יורד מהמרכבה, אז הסברנו שהמרכבות עכשיו נשקעות בבוץ, הגשם שירד פתאומי. ודבר שני שמבין סיסרא, כאסטרטג צבאי רציני, שברק לא יחפש עכשיו איזה חייל בודד שרץ ברגליו, אלא הוא ינסה לחסל את המרכבות. והוא קרא נכון את השטח, זה בדיוק מה שהוא הלך לעשות. חסל את האיום האמיתי של הכנענים עליהם, שזה הכוח העדיף שיש להם, ואם עכשיו אפשר בהזדמנות כזאת שהם רטובים ויש בוץ והם לא יכולים להילחם ויש לברק כבר יתרון גדול עליהם, שהוא הפתיע אותם והוא תפס אותם בחולשתם, ברק ינצל את זה עד תום. וזה בדיוק מה שברק עשה. וזה ודאי ייקח לו עוד איזה יום שלם, או אולי אפילו עוד יום למחרת, לעבור ולחסל את כל המרכבות וכל מי שקשיר עוד להתנגד שם. ורק אחר כך הוא יתפנה לחפש אם היה סיסרא בין ההרוגים, אם לאו. יכול להיות שאפילו ראו אותו בורח, אבל התעלמו מזה. אמרו, שילך. אחר כך חיפשו אחריו. וסיסרא, וזו הסיבה, כמו ששאלת קודם, למה כתוב פעמיים שהוא ברח? יש שני תיאורים. יש תיאור של הבריחה מהמלחמה, שאם את מביא, את לא, ברוך השם שאת לא, וגם אתם אני מקווה שלא, אבל מכל מיני סיפורים שאני קורא על מלחמות, כשמפקד בורח, זה מפל נפש היום ונורא לחיילים. לא יאומן. כן, היה סיפור כזה גם במלחמת בתש"ח, גבעה 69, שהמפקד נתן פקודת נסיגה מהגבעה בצורה מבולגנת ולא מסודרת, וזה גרם לטבח המוני. פלוגה כמעט הושמדה כולה, גדוד. כשהוא חזר לגדוד, כמובן פיטרו אותו. וכשמפקד בורח, או יש בכמה ספרים, מלחמת העולם השנייה, ספר מאוד מאוד חשוב לקריאה לכל מי שאיש צבא, אנשי פנפילוב, שהוא ספר חשוב מאוד, אז הוא מתאר שם מה קורה כשנדמה היה, הוא דהר על הסוס, הוא מתאר, המגד שם מתאר איך הוא דוהר על הסוס, ואחד הקצינים שלו הפיץ שמועה שהמגד בורח. הוא ראה אותו דוהר, אז הוא נורא לא רוצה להילחם, הוא פחד. תקף אותו פחד פתאומי, אז היה נדמה לו שהמגד בורח, והיה פה, זה היה ממש שנייה וכל הגדוד מתפרק לרסיסים, כולם יברחו. ואז הוא חזר בדהרה, הוא הבין שקרה משהו בגדוד, חזר בדהרה, כינס את כל הפלוגה, שאל מה קרה, ופשוט ירה בקצין הזה, לעיני כולם. מפקד שבורח, או שחושבים שהוא בורח, זה לא יאומן. אז שסיסרא בורח, לא יודע כמה העם שלו היה, הצבא שלו ראה כשהוא בורח, אבל אם אין פקודות מהמפקד, אז אם הוא ברח, אז כולם בורחים. מה שנקרא אחריו. אז זה הפעם הראשונה שכתוב שסיסרא בורח. וירד סיסרא מעל המרכבה, וינוס ברגליו. וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת הגויים. ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב לא נשאר עד אחד. וסיסרא... עכשיו המצלמה מתמקדת, המצלמה של התנ״ך רודפת אחרי הלוחמים של ברק שרודפים אחרי הלוחמים של סיסרא שנשים על נפשם עד שהם משתפים בכישון. וסיסרא, עכשיו המצלמה עוברת מזרחה, סיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר. אז התחלתי להסביר למה זה נקרא אוהל יעל ולא אשת חבר, ולא אוהל חבר הקני, כיוון שקודם כל היא המוקד של הסיפור, ופשוט שהיא הייתה בבית, הוא לא היה בבית באותו זמן, בעלה. איפה היה? אנחנו לא יודעים, הוא לא אישו בסיפור. אז סיסרא, עכשיו שימו לב, סיסרא בעצם רץ לכיוון, לא ברור שסיסרא באמת התכוון להתחבא שם. זה נראה שבאמת היא זאת שיוזמת את ההסתתרות שלו, היא יוצרת אותו שם. כי תראו מה כתוב בפסוק הבא. וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקני, כי שלום בין יבים מלך חצור בין בית חבר הקני, ותצא יעל לקראת סיסרא, ותאמר אליו, סורה אדוני, סורה אליי, אל תירא. זאת אומרת, היא מבינה מהמצב שהיא רואה אותו, שהוא רץ לבדו לבד, מבועל, אין צבא איתו, אין איתו אנשים נוספים, אפילו לא הסגן שלו לא לקח איתו, ניצל את כולם כבשר תותחים, שר חרבות, ורץ לכיוון השני. היא יודע שהם כולם ירוצו מערבה, אל חרושת הגויים, והוא דווקא רץ מזרחה וצפונה. כן. חבר הקני. חבר הקני, אם לא נתפרס עכשיו על מקורות לבדוק, אחר כך תעשה בדיקה בעצמך, הם למעשה הגרים, הם גרים, כמו שכתוב, חבר הקני נפרד מקין, כן? חבר הקני נפרד מקין, החבר זה השם שלו, הקני, סליחה, הקני, הכוונה המדיאני, מקין זה מדיאן, מבני חובב חותן משה, זאת אומרת, זה צאצאים של יתרו, שהם מצטרפים לעם ישראל. משה הזמין אותם, נכון? אז יתרו אמר, אני לא מצטרף, אני חוזר אל ביתי, אבל אנחנו יודעים שהבנים שלו כן הצטרפו. זה מופיע כבר בספר שופטים פרק א', ראינו, שכתוב שם שהם עוזבים את ערד, כן, בפרק א', פסוק ת' ז', ובני קני חותן משה עלו מעיר התמרים את בני יהודה, מדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם. זאת אומרת, הם קיבלו קודם כל את יריחו, לפי מה שאתה רואה, דושנה של ארץ ישראל. הם לא יכולים יותר לגור שם, כי הם רגילים לחיות כמו בדואים, באוהלים, כמו פה, אוהל. ורואים את זה אחר כך גם בספר ירמיהו, שהוא פוגש את יונדב בן רחב, ובני הרחבים הם גם כן צאצאים של אותה... זה כמו... הם חיים כגרים, הם מתחתנים עם יהודים, כי הם גרים כשרים. מותר להם להתחתן עם יהודים. ויתכן שיעל היא ישראלית לכל דבר, לא מהשבט הקני עצמו, אלא בא מבחוץ, ישראלית. ולמה יש שלום בינם לבין סיסרא? הרי הם ישראלים. אז קודם כל, כנראה אתנית הם נראים אחרת, רואים עליהם שהם נראים אחרת. היום במדינת ישראל זה לא כל כך משנה, כי כולנו, כל אחד קיבל איזה פרצוף של המדינה שהוא בא. אחד נראה פולני, אחד נראה מרוקאי, והשלישי נראה תימני, ואחד נראה לא לגמרי, אבל קצת גוון של מדינות המוצא. ובימיהם זה אדם בולט, זאת אומרת, יהודים כולם היו נראים יהודים, ישראלים. זה גנטיקה קרובה, לא התפשט עד. אז רואים את זה גם בתמונות של המצרים. עברי נראה עברי, פירוש לא נראה מצרי. זאת אומרת, אי אפשר להתבלבל אתנית בין הפנים והפרצופים, בפרט שזו הייתה חברה שדי שמרה על נישואים פנים משפחתיים. פחות התבוללו, ודאי במצרים, ובסיני לא היה להם עם מי להתבולל, חוץ מיתרו שהוא הגיע. אז הם די נראים אותו דבר. אז רואים שהם אחרים. והשיטה של סיסרא הייתה הפרד ומשול. זאת אומרת, אולי הם נותן חופש, ומזה אתה מבין שלציבור הישראלי אין חופש. הם לא יכולים ללכת בשיירות, אפילו בשיירות כבר אפשר, זה אנחנו יודעים מהשירה, נכון? אורחות הכלכלות, כן? הם צריכים ללכת בנתיבות הכלכלות. הם לא יכולים לשבת בערי פרזות. הם לא יכולים לשבת בערי פרזות, כי הם שולטים עם מרכבות, והם הורגים ואונסים ורוצחים ושודדים. אז המקום היחיד שאפשר לגור בו זה ערי מבצר כאלה סגורות, בהרים, שהם מצטופפים שם 20, כמו בגטאות של פעם באירופה, מצטופפים 20 משפחות במבנה אחד, ועשר נשים צריכות להפות לחם בתנור אחד, כמו שכתוב בדברי הנביאים. מצב מצוקה קשה מאוד. ולעומת זאת, יעל אשת חבר יש שלום, אז היא יכולה לגור באוהל. היא יכולה לגור באוהל, כי לא תוקפים אותם. זה נקרא שיש שלום. אצל הגויים, כשהם לא תוקפים מישהו, זה שלום. בסדר? כן. אז זה כאילו, התנ"ך מתאר, לא ברור שזו התוכנית המקורית שלו, כי אחרת, התמינה צריכה לתת כמו סמיכה שצריך למשוך, אם קר מאוד בלילה, נכון? אז את צריכה להחליט את מה את מכסה עם הסמיכה, את הכפות הרגליים או את האף. אז אם תמשיכי לחסות את האף, האצבעות של הרגליים יהיו קר להם. אם תכסי את הרגליים, האף יקפה, או יתושים יבואו להקוץ. לכן גם פה אותו דבר. זאת אומרת, יש על שני פסוקים שבעצם נותנים תמונה סותרת. בסוג הראשון שאת הצגת, זאת אומרת שיש לו תוכנית לבוא אליה במסודר, הוא מתכוון להגיע לשם, ובפסוק השני את רואה שהיא יוזמת את הגעתו, זאת אומרת שהוא התכוון לרוץ הלאה, והיא זאת שאומרת לו בוא 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 אליי לאוהל. בסדר? אז אני מניח שדווקא מרוב הלהיטות שלה והרצון שלה שהוא יבוא, אני מבין שהיא גם מבינה את שפת הגוף שלו שהוא מתכוון להמשיך לברוח. כי הרי אם נתחת את שפת הגוף, היא מבינה שהוא ירא, שהוא במצוקה, היא רואה את שפת הגוף, היא רואה את המצב שלו. ולכן אני אומר, זה יותר הגיוני שהפסוק הראשון לא מתאר את התוכנית שלו, אלא את הכיוון שהוא רץ אליו. הוא רץ צפונה, והכיוון הוא לאוהל יעל, יש את חברה כניר שלא מפעים, לא, הרי אין שלט בכניסה, נכון? יש כן כאלה מקומות שנקראים אוהלו. היה שם האוהל של מי? לא זוכר. מישהו אחד מהחשובים.
יכול להיות
שבכלל
לא הייתה נשואה,
אבל
זה
אשת חבר הכלי, כאילו מה... לא, לא, הייתה נשואה. למה אתה רוצה לגרשה בתר אמת?
כי חבר הכלי זה לא השם
של... זה שם שלו, חבר. אשת חבר. היום חבר זה ארגון קנייה של עובדי צהל. אבל פעם חבר היה גבר. אדם, אישה שקראו לה יעל. הוא מייסד הבית הזה, יש להם שכונה. הנה, את רואה שיש קנים שנמצאים ביהודה, יש קנים שנמצאים בצפון, יש קנים שנמצאים...
אבל זה לא הגיע שלום
עם משפחה. כן. בסדר. משפחה ושבט בנגב זה אותו דבר. הזזמה, זה שבט או משפחה? היינו אח, גם שבט וגם משפחה. לא, יש, כתוב אשת חבר. יש שם האדם שקוראים לו חבר. בסדר? או, יש מושב בשדות, שדות פשט, שאתה צועק גואטה, חצי מהמושב יוצא החוצה, נכון? אתה רוצה עוד אחד לזה, אתה קורא בשם השני, וכולם קרובי משפחה, רחוקים קרובים כאלה. אבל יש אחד שקוראים לו גואטה, והוא גם גואטה, זה השם שלו. זה חבר, זה השם שלו. בוא נראה הלאה, בוא נראה מה היא עושה. ותצא יעל לקראת סיסרא, ותאמר אל סורה, אדוני סורה אליה אל תירא, ויסר אליה האוהל ותכסהו בשמיכה. ויאמר אליה, מה? קודם כל, יפה מאוד, כל התיאורים האלה שקוראים פעמיים, הם באמת קוראים פעמיים. זאת אומרת, זה לא, התנ"ך לא מכפיל מילים, אלא אם אנחנו מנתחים את הסיטואציה, הוא בהיסטריה, הוא רץ, הוא בורח, הוא מתאר לעצמו שתכף ירדפו אחריו, יגיעו אליו. למרות שיש לו פור גדול, כי הם בינתיים עסוקים בצבא שלו, פרק את הצבא שלו. ולכן הדבר הראשון שהיא עושה, שאף אחד לא יראה שהוא הגיע לפה, מכסה אותו בשמיכה. קודם כל מחביאה אותו. זה שלב ראשון. עוד פעם. נכון? וקודם כל הוא שר אליה האוהל, ותכסהו בשמיכה. קודם כל הוא מתחבא להסתיר, אולי גם מפני השכנים, מפני אנשים שעוברים ושווים, זה עליהם הדרך. אז קודם כל היא מכסה אותו. עכשיו, יאמר אליה, הוא מבקש, ויאמר, השקיני נא מעט מים כי צמאתי, כן? חוץ מה שהוא כבר היה רטוב, הוא כבר התייבש לגמרי מכל מה שעבר עליו במלחמה, וריצה מטורפת, הוא רץ כמה עשרות קילומטרים, ריצת מרתון קטן עליו, והוא צמא. הוא לא התעכב אפילו לשתות בשום מעיין, בשום מקום בדרך, הוא מנצל את ההזדמנות ובורח רחוק, כמה שיותר רחוק. ואז היא... מגשת אליו ותקיצבתי ותפתח את נוד החלב ותשקעו ותחסהו. לא, אותו, עוד פעם. כן? הוא עכשיו מתיישב על המיטה או איפה שהיא מחסה אותו, שותה מנוד החלב, הוא צמא אז הוא שותה הכל, וחלב זה באמת מרדים. יש אגב חוקרים שטוענים שחלב אין הכוונה, למרות שפה יהיה הוכחה נגד הפרשנים האלה, תכף תראו, מהגבלה בשירה, שרוצים לטעון שחלב זה יין לבן. שקטה אותו יין לבן. פה רואים שזה לא נכון, לפחות פה. אולי במקומות אחרים חלב יכול לשמש גם כביטוי ליין. אבל פה חלב, בטוח שזה למה, כי כתוב מים שעל חלב נתנה, בשירה בפסוק כ"ה, בספל אדירים הקריבה חמאה. מיין לא עושים חמאה. שום דבר. אז מכאן רואים שזה היה... חלב עזים או מה שהיה. כן. נכון. כן. יש תיאור בחז"ל. ממה הוא מת? אתה רוצה להקים ועדת חקירה. נשלח את גופתו לאבו כביר, יבדקו, בסוף יתברר שהוא מת מעייפות. השייטת ברקה לא ממש הרג אותו. אבל התוצאה הסופית זה מה שחשוב לנו. למה? מה? יש כתב אותו בחלב? כדי שירדם, שישן עמוק. לא, איך היא באה אליו בלט? הוא לא הרגיש. איך היא קטעה שהוא ירדם? היא לא... זה מיותר, לא צריך לכתוב שהוא נרדם. רואים לפי ההתנהגות שלה שהוא ישן. ויום אליה השכין אינה מעט מים, כי צמאתי ותפתח את נוד החלב, ותשקהו ותחסהו. ויאמר אליה, שימו לב שהוא עדיין מתייחס אליה כחייל בפלוגתו, בצבאו, לא פלוגה, הוא היה מפקד דיוויזיה, איזה דיוויזיה? היה מפקד ארמיה, משוריינת. אין, משהו אדיר, כמו הארמיה השלישית, הארמיה השנייה של צבא מצרים, זה חצי צבא מצרים, ארמיה. עם של מיליוני תושבים, לא, צבא אדיר, 900 מרכבות. והוא מתייחס אליה כאיזה חייל בארמיה שלו, ואומר לה, עמוד פתח האוהל, והיה עם איש יבוא ושאלך, ואמר, יש פה איש, ואמרת, אין. תן לה הנחיות, להציל אותו, הוא עכשיו הולך לישון. אתם רואים מה זה כאשר איש צבא הולך לישון, הוא לא מפקיר את... אין, הוא דואג שתהיה שמירה כמו שצריך. לא לשבור שמירה. מה? למה הוא אומר לה, עמוד? זה השפה שהוא רגיל לדבר, אבל כמו גבר. לא הגיעים יותר. טוב, תהי נשואה לאיש צבא בעזרת השם, איזה פקודות תקבלי בקשר חוץ. אני יכול לספר לך שפעם הזמנתי איזה מפקד מהפלמ"ח, יהודי נפלא, יאריך ימים, השם ימיו וטוב, עד 120 פלוס, יצחק פונדק. והוא היה מפקד דוד 53 בגבעתי. אז אני מצלצל אליו, ואני אומר לו, אפשר אולי שביום הזיכרון, הבנות של המדרשה יפגשו אותך ותדבר, ספר להם. אז הוא מתחיל למנות לי את התוכניות שלו. אז זה היה לפני כמה שנים, הוא היה 96, היום הוא כבר 99. הוא מתחיל לספור לי את הלוז שלו, איך הוא מסודר שם עם הדברים. הוא אומר לי, תראה, הזמן היחיד שיש לי זה בשעה 8 בבוקר. אני עושה חשבון כדי שאנחנו נגיע לשמונה בבוקר לגבעה שהוא רוצה שנגיע אליה, צריכים לקום בשבע, לצאת בשבע עם האוטובוס, ולהגיד שבע ורבע עם האוטובוס, שזה צריך להעיר את הבנות בשש וחצי. אני אומר לו, נראה לי שזה יהיה קצת מוקדם מדי. אז הוא אומר לי, תסלח לי, אני קם בשש בבוקר, כבר יוצא מהבית בשש כדי להיות בשמונה בגבעה, אתה תהיה בשמונה בגבעה. אמרתי לו, כן המפקד. והיינו בשמונה בגבעה. כולם. הוא נתן שיחה עד 9:30, 9:30 התחיל שם איזה טקס של הפקדות שלו. אז איש צבא, מדבר כמו איש צבא גם כשהוא בן 99. אז אכפת לו שזאת גברת, הוא נותן לה פקודה, תעמוד, עמוד פתח אוהל, זה מה שהוא רגיל. והיה אם יבוא איש, הוא שאלך ואמרת אין, ותיקח יעל. אז היא לא שומעת לפקודות, סירוב פקודה. טוב, הוא דיבר בלשון זכר, היא לא... מי הוא דיבר? מי יעמוד? היא לא הבינה שזה היא. בסדר? אז במקום לעמוד בפתח האוהל, היא הלכה למחסן, כן? ותיקח יעל אשת חבר, כן? ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל, ותסם את המקבת בידה. שמים לב לבעיה שיש בפסוק? מה זה ולשים? איך היה צריך להיות כתוב? פשוט. ותלך יעל, ותיקח את יתד האוהל ואת המקבת אשר לה, ותלך בלט, ותח את סיסרא וראשו ותמחצהו וימות. ככה צריך כתוב, פשוט, טכני, סיקור עיתונאי פשוט. מה זה ותסם את המקבת בידה? למה לכתוב את זה ככה? היא לקחה את המקבת, מה הסיפור? אגב, שימו לב שגם בשירה, הקטע הזה, המצולם, הקטע המצולם הזה, הוא עושה הרבה רושם. בואו נסתכל רגע בשירה, נשווה את הקטע הזה בשירה, בפסוק כ"ד. נכון? תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקני. מנשים באוהל תבורך. שאלנו למה הכפילות, זה התרגשות גדולה. חוץ מזה שירה זה מרגש, תכף נדבר. מה אם שאל חלב נתנה? בספל אדירים הקריבה חמאה. ידע ליתד תשלח נא. אז יגיד לכם הפשטן, ספר דעת מקרא, שהוא פרשן מצוין, אבל פשטן. הוא אומר, זה סגנון לירי לכתיבה יפה שירית, משהו. ידע ליתד תשלח נא. אבל בעצם בעברית, מה זה תשלחנה? זה לשון רבים. מה יפה בצורה הספרותית שהאישה עושה פעולה שהרבה כאילו עושים ביחד איתה? ידע ליתד, תשלחנה. כאילו זה לא רק היא, זה עוד מישהי. נכון? ידע ליתד זה רק היא. ידיהן ליתד תשלחנה. אז אתה אומר, איזה חמש נשים באו ביחד, קרא לשכנה, וואת שיש פה איזה גורילה, אבל אתה יכול לבוא לעזור לי לחוות בה. זה היה, אז צריך להיות כתוב, מבין? מה זה ידע תשלחנה? מוזר. יפה מאוד, יפה מאוד. הסברת נכון. כדי להבין את זה, צריך פשוט להדגים. מישהו מתנדב להיות סיסרה? לא. מישהו מתנדבת להיות יעל? גם לא. אז אני אהיה שניהם. רק יעל. תדמיינו שאני יעל. הולכת אחורי האוהל ולוקחת יתד. יתדות של פעם לא היו עשויות ברזל, כנראה. אלא מעץ, זה מה שיש. עצים יש מרבה. זה השיטה. בזווית כזאת, דופקים אותו, איך דופקים יתד. אגב, זה כלי לנשים. נשים משתמשות בזה. כי הם נמצאות רוב הזמן באוהל, הגברים הולכים עם הצון למראה, אצל בדואים כאלה, ואישה נשארת באוהל. גם היום אצל הבדואים זה ככה. לפעמים זה מתהפך. הוא בטויוטה והיא ב... ולוקחת את המקבת. זאת מקבת. בסדר גודל, אגב, הוא לא כבד. לא כבד. אפשר לזרוק לך. לא כבד. זה בנוי מעץ, עץ יבש. יכולה גם להחזיק את זה ביד אחת, כי הרי אם היא מחזיקה ביד אחת יתד, אז ביד אחת, השנייה היא צריכה ביד אחת להצליח לדפוק את זה. וזה כלי שאישה עובדת איתו ביום יום, היא עובדת חזק. לא בשביל לדפוק שניצלים, אלא בשביל לחזק את האוהל. פתאום באה רוח חזקה, מעיפה יתד, יתד נתלש, היא צריכה לקחת את היתד מחדש, להזיז אותה כמה סנטימטרים, ולדפוק כמה דפיקות, ואז עם שתי ידיים, ככה, בום, בום, רציני. זה דבר שהיא רגילה לעשות. זה מזכיר כמו דוד המלך שהוא הולך להרוג את גוליית, ברגע שהוא לובש את השריון ואת החרב וחנית, הוא לא רגיל, אני רגיל עם קלע, הוא רואה צון, הוא מאומן עם הקלע, והקלע השיג תוצאות יפות מאוד. אז גם פה, היא לא תשלוף את החרב שלו מנרתיקו אפילו שהוא ישן, כי א' יכול להיות שהוא יתעורר, בכל זאת מזיזים לו משהו, נכון? אם מישהו נוגעים לו, רוצים לקחת לו משהו מהכיס כשהוא ישן, אז פתאום עושה, טוב, זה פשוט קם. אי אפשר לסחוב לו את זה. וגם אם היא תצליח להוציא לו את החרב בשקט, היא לא יודעת מה לעשות עם זה. היא תיתן מכה לא חזקה, אולי הוא לא ימות, אולי היא לא מבינה, וגם לא יהיה כלי גבר על אישה. נותר לאישה להחזיק חרב. בסדר? יש דיון עם אקדח נחשב לכלי גבר, זו שאלה מעניינת. למה? כי הערבים של ימי פתח תקווה אמרו שמי שמשתמש ברובה הוא אישה. למה? גם אישה יכולה להפעיל רובה, זה לא גבר להרוג מישהו עם רובה, מה זה? זה גבורה? תרביץ מכות, זה גבר. נבוטים, אז הם משתמשים ברובה כמו נבוט. תרזיז להם מכות. אבל זה עוד יתרון גדול שלא הורגים. כי אם הורגים, אז כבר יש פעיין מקמת דם וסיפור, אבל אם אתה שובר למישהו את הרגל, אז הוא למד את הלקח שלו, כבר לא יבוא יותר לגנוב. זה כנראה שמשהו בכל זאת ברפואה היא הבינה. והיה אפשר אחר כך לתרום את איבריו למדע, כי זה... לא, היא פגעה לו במוח, היא שיפדה אותו, צד לצד. הרכז זה המקום הכי רך במוח, המקום הכי מסוכן באמת. תסתכלי על כל הכסדות של הרומאים של פעם, היה להם כאן, על הרכות, היה להם כיסוי. זה מקום מאוד מסוכן. ומה זאת אומרת, ידע... לא ידע, תשלח לנו קודם בפרק ד' שכתוב, ותסם את המקבת בידה. נכון? אז קודם כל היא לוקחת יתד, מחזיקה את היתד. עכשיו, כדי לשים את המקבת בידה, מה היא צריכה לעשות? כדי לשים את המקבת בידה, מה היא צריכה לעשות? היא צריכה לעזוב את היתד. כי לשים מקבת ביד, זה לקחת אותה ביד אחת, ולשים אותה ביד השנייה. ואז היא עוד פעם צריכה לקחת את היתד. וללכת. זאת אומרת, בדיוק, מה זה מלמד הפעולה? שהיא שמה את המקבת בידה. היא לא סתם לקחה את המקבת, כמו שהיא לקחה את היתד. יפה מאוד. היא רואים בתיאור הזה של התנ"ך, המילה האחת הזאת, כמה שזה היה לה קשה. לא, זאת אומרת, היא לא אחת שהורגת בני אדם כל כמה חודשים, אפילו לא כל כמה שנים, כנראה זו פעם ראשונה בחייה שהיא מעיזה לעשות כזה דבר, ורואים את ההתלבטות שלה. הזאת שהיא שמה את המקבת בידה, כבר שדבר, היא מכריחה את עצמה לעשות את זה. היא מכריחה את עצמה לעשות את זה. כאילו, היא בהתחלה לוקחת היתד, ואז היא, היא לא יכולה, אני לא יכולה. לא יכולה. מורידה את היתד חזרה, לא מסופר, אבל אנחנו מבינים, כי מזה שהיא שמה, שמה את, כאילו מישהו אחר שם, נכון? תשים לי את זה, אתה מוכן לשים לי את זה ביד? תוכל לשים לי, אני עמוס, נכון? תשימי לי את זה פה. לשים זה שמישהו אחר. אז אם היא שמה את המקב, זה כמו פיצול אישיות. כאילו, מישהו שם לה. עכשיו תראו, מי שכתב את הספר הזה, אגב, שירת דבורה, זה החלק היחיד בספר שופטים שלא שמואל הנביא כתב, אלא העתיק. הייתה שירת דבורה, זה היה ידוע. הוא רק העתיק אותה. הוא לא ניסח אותה בעצמו. אולי הוא קצת שיפץ שם לרגל המצב, קיבל הוראות, שנה פה, שנה שם. תוסיף עוד איזה ערור למישהו שדבורה שכחה. את התיאור הזה שמואל כותב, ותשם את המקבת בידה, שמואל הרי כותב את זה. כי מה זה לשים ביד? הנה יש לך עת ביד, נכון? שימי את העת בידך. רואה שאת עושה משהו בשתי ידיים? אתה רוצה לנסות עם האורגינל? אין ברירה, תראה, זה לא, זה יתד, זה תופס את כל היד, אני לא, מה היא תעשה? היא תעשה כשתי אצבעות ככה תתפוס, זה עוד יותר קשה, היא צריכה להניח ולהחזיק עוד פעם ביד. זאת אומרת שהיא עשתה פה כמה פעולות של... עכשיו, למה שמואל תיאר את זה ככה? הרי זה שמואל הנביא כותב. למה שמואל ראה לנכון, לבריאות, למה שמואל ראה לנכון לתאר את זה בצורה הזאת, ההתלבטות שלה דרך האחיזה של המקבת? כי זה מה שכתוב בשירה. השירה עכשיו מתארת, אחרי שהיא הניחה את היתד, לקחה את המקבת ושמה בידה, השירה של דבורה מתארת את לקיחת היתד השנייה. ידה ליתד תשלחנה. זה הפעולה האחרונה שהיא עושה לפני שהיא הולכת לדפוק לו בראש. ומה מניע אותה לעשות את זה? מאיפה היא שואבת את הכוח לעשות את זה? תסתכלו מה אומרת עליה דבורה בשירה. מנשים באוהל תבורך. מנשים באוהל תבורך, פעמיים. למה היא תבורך מנשים באוהל? מה העניין של נשים שיברכו אותה דווקא באוהל? כן.
מה, אולי קשור למה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל? יכול להיות? שזה גם מדבר על העניין של ההבדל בין הגברים לנשים?
לא, אבל נגיד לך, כי מה טוב הוא עליך יעקב, כן, אז אתם הולכים כבר למשלים, אני הולך עדיין למציאות, ריאליה. אני הולך לריאליה. מה טוב הוא עליך יעקב של בלעם, שהזכרת עכשיו, זה ריאליה, כי בלעם רואה אותם מהערים, שוכנים לו עליהם, הם במדבר. אבל הדור של יעל, אשת חבר, היא היחידה, כי הם בדואים כאלה, הם מדיינים, אז הם גרים באוהלים, כמו שעם ישראל היה במדבר. אבל שאר עם ישראל איפה גרים? בערי מבצר, הם לא יכולים לגור באוהלים. לא יכולים לגור באוהלים. אז מה זה נשים באוהל תבורך? איזה נשים יש באוהל? אחרי מות סיסרא והריפת צבאו והריגתו, הדבר הראשון שעשו אחרי המלחמה, זה יצאו מערי המבצר לנשום אוויר. הסובלות העיקריות מכל תקופת סיסרא היו נשים. הנשים סבלו בצורה בלתי רגילה, חוץ משסיסרא היה גס רוח ומנובל. תראו את האימא שלו אחר כך עכשיו מבעד לחלום מייבבת, רחם רב חמתיים לראש גבר, במה הוא עסוק עכשיו. מה שהיא מאחלת לו, מאחלת שזה מה שיקרה לו. אז נשים עכשיו יכולות לצאת לחופשי. יכול לספר לכם סיפור. מלחמת לבנון הראשונה. אנחנו הגענו לאיזה מקום, באחד הכפרים הדרוזים, והתמקמנו, טנקים היו באיזה מקום, באזור כפר השייה שם, באיזה מקום, ולקחנו איזה בניין, איזה מבנה שקודם שימש כנראה את הצבא הסורי, שהם הלאימו אותו והחריבו, ואנחנו שם התמקמנו, היה לנו שם מקלחות, היה שם קצת, אפשר להתמקם יותר בנחת, ותוך כדי שאנחנו מתמקדים שם בבניין, בבית ממול, אנחנו רואים את המשפחה הדרוזית, אחרי כמה ימים, כמה ימים ששהיינו שם, יוצאת איזו נערה בת 16 החוצה, והדרוזי השמן רודף אחרי מקל, וצורק עליו ומרביץ לה. חיילי צהל המנומסים לא סובלים כאלה דברים. הלך הממפה עם עוד איזה מתורגמן לערבית, שידע לתרגם ערבית, דופקים בדלת, אני לא הייתי שם, לא ראיתי שם בנוחות, אבל סיפרו את זה. הדרוזי נהיה חברה, מה, אדם גדול כזה, שמן גדול, נהיה חיוור כמו סיד, וממש כמעט רעד כולו. ואז הממפה, וזה שהלך איתו, שואל אותו, למה הרבצת לבת שלך? לא הרבצת לה. אז הוא ככה התעשת על עצמו ואומר, תשמעו, הבת הזאת, מי שהיא בת 5, מוכבט במרתף. ולא הרשיתי לה לצאת. היא לא יצאת לשום מקום. עכשיו הייתה מלחמה, זרקנו את הסורים מלבנון, ומה הסורים שווים היום אתם יודעים, רואים, שומעים לפחות ככה, לא מראים כל כך. ברגע שצהל גירש את הסורים, הגברת חשבה, היא שמעה שיש מלחמה, שמעה שהסורים הלכו, אז היא החליטה לצאת. עכשיו האבא מה, יודע מה זה צהל, מה זה סורים? בשבילו כל צבא כובש, זה אותו דבר. הוא מדמיין לעצמו מה יכולים לעשות לה. וחזר המפה, שמע את הסיפור, אמר, טוב, אל תרביץ לה יותר. אני אותם פקודה, לא יקרה כלום. צלצל לחטיבה, הרים קשר לחטיבה, לעוד באותו ערב, באותו יום, הגיע צוות בינוי של החטיבה, וסידר סביב כל הבית שלהם, מין עוד פלסט כזה כחול, בכל הגדר, מין פלסטיק כזה שיאטום את החצר שלהם, שלא ישקיפו חיילים על הבית שלהם, שלא יראו אותם, שהם לא יאומן. כן? אז נשים יצאו ממחבואיהם אחרי המלחמה. סוף סוף אפשר לנשום אוויר. היא רוצה איזה חודשיים באוהל, עד שנשפץ את הבית שם בפרזות תשב העיר שהם גרים בה. אז מנשים באוהל תבורך, יעל אשת חבר הקני. וזה שהיא עשתה את מה שעשתה, עכשיו אפשר לישון בשקט, אפשר לגור באוהלים כמוה, אפשר לנשום אוויר צח של ארץ ישראל. אז מנשים באוהל היא תבורך, מהאנשים בדור שלה. כן? חזל דורשים את זה גם לאימהות. אז מה זה לידה לתת תשלחנה? הרי היא לא הייתה צריכה לעשות את זה בכלל. שלום בין יבינו, בין חצור, בין מלך חצור, בין אשת חבר הקני. היה שלום ביניהם. היא לא הייתה צריכה לצאת לקראתו לעצור אותו בכלל. היא לא מסוגלת להרוג איש מלחמה כזה. למה היא עושה את זה? והיא מינה להלמות זה זה. הלם, הלום, להלום, נכון? זה הלמות. כן? עמלים זה אנשים ש... או עמלים של עבודה, עמל. או מצב כזה של... ולמה היא עושה את זה? ידה ליתד תשלחנה. היא רואה את כל נשות ישראל אומרות לה, תעשי את זה, תעשי את זה. יוצאת בת קול פנימית בליבה ואומרת לה, את שלוחה של כלל הנשים הישראליות. לכן מנשים באוהל תבורך. זאת אומרת, הפעולה, מה מניע אותה? רואית שכל כך קשה לה באופן פרטי. מאיפה האדם שואב מוטיבציה להתגבר? הוא מרגיש את השליחות, הוא מרגיש את עוצמת השליחות שיש בו. אז הוא יכול לעשות דברים שהוא לא העלה על דעתו שהוא יכול לעשות בכלל. נשים שולחות אותה לעשות את זה. לא במודע, בהסתכלות שלה, בפנימי, בהתחבטות הנפשית שלה. כן, ותראו כמה שזה היה קשה לה, תראו מה קורה עכשיו שהיא עושה את זה בפועל, נכון? בואו נקרא עכשיו הלאה. היא לוקחת את זה ותבוא בלט, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היתד ברקתו. ומה קורה לה? ותצנח בארץ, והוא נרדם, ויעף וימות. אתם מבינים את הסיטואציה? הוא שוכב ככה על הצד, נוחר קצת, קלות, היא בטוחה שהוא ישן, רואה לפי הנשימות, לפי המצב שהוא לא זז, מתקרבת בלט, מעמידה את היתד, לא יכולה לגעת לו עם זה בראש, ככה, נכון? כי אז הוא ירגיש, קצת מעליו, אפשר המקום של הראש, ו... נותנת מכה עם כל העוצמה שלה, עם כל הגוף. בום, מכניסה את זה פנימה. כן, אתם מבינים מה קורה באותו שנייה? שפריץ אדיר של דם, משפריץ לכל עבר, והיא מתעלפת על הארץ. פשוט מתעלפת. אפשר להבין אותה. גם אתם, הייתי קצת מדגים תיאורים קצת יותר הוליוודיים, הייתם מתעלפים. כמו שאני הייתי מתעלף. ועד כדי כך, שזה האמת, שזה התיאור, תסתכלו מה קורה אחר כך. עוברים כמה ימים, יום, ודאי, יום, יומיים, נכון? מה היא יודעת שאמור לקרוא בזמן הקרוב? ברק, אם סיסרה ברח, ויש לו סיבות טובות לפחד, מישהו אמור לרדוף אחריו. והנה ברק, והנה ברק חוטבה. אגב, אם כתוב והנה, מה שמע? למה זה הפתעה מבחינתה? א', לא בטוח שבכלל היא ידעה שידעו לאן הוא ברח. אולי הוא נעלם באמת. הרי היא הסתירה אותו. לא ראו שהוא בא. הוא יצא עכשיו באוהל, גופתו מוטלת שם, והנה ברק. זאת אומרת, יכול להיות שהיא מת ישבה וחיכתה, וכבר עברו כמה ימים, ועברו כמה זמן, והיא כבר לא יודע מה לעשות. והנה ברק רודף את סיסרא, ותצא יעל לקראתו, נכון? היא כבר ברק רודף, הוא לא לבד, זה כבר רואה מרחוק, אבשת אבק עולה, והיא רואה סוסים, ורואה אנשים באים, היא כבר מבינה, היא יוצאת לקראתו, ותאמר לו, מה היא צריכה להגיד לו? בוא, אני אראה לך, את מי אתה מחפה, בוא. מה ההבדל בלהגיד למישהו, בוא, או להגיד למישהו, לך?
לך,
אני לא בא איתך. לך, לך תראה, אני לא נכנסת לשם יותר. כן, אז יכול להיות שכבר עברו כמה ימים, אז זה גם הריח לא משהו. אבל כן.
למה באמת
הוא
כותב לה, בואו נרדם ויעל וימות? מה נרדם ויעל?
אז חז"ל אומרים שהוא, אחרי כל מה שהיא דחפה לו את היתד ברקה, סיבת המוות באמת זה שהכל ביחד. כאילו, הוא עייף, מת מעייפות, מה שאומרים, החבר'ה, מת מעייפות. לפי איך שחז"ל מתארים אותו, היה גורילה רציני, הר אדם. אז פגיעה מוחית כזאת קלה, ברקה, לא, כנראה לא הייתה גומרת אותו לבד. היה מסתדר עם זה, בכל זאת איש צבא רציני. אבל הכל ביחד גרם את מותו. זאת אומרת, הוא נרדם ולא התעורר, אם אתה רוצה, על פשט, לא על הסביר, כמו שחז"ל הסבירו שהוא באמת מת מעייפות. כמובן שהוא, היא ניצלה את העובדה שהוא נרדם, ויעוף, נכון? והוא היה מאוד עייף ומת. זאת אומרת, הוא לא הרגיש שנוזל לו דם מהרקה. הוא מבית מאיבוד דם זמני. בגלל שהוא לא התעורר. אם הוא מתעורר והוא מרגיש שיורד לו דם, אולי הוא היה נשאר בחיים.
זה אמור להיות הפוך, לא? הוא היה עייף, ואז הוא נרדם.
כן, אז אנחנו יודעים מי מקודם. זאת אומרת, את הפרט הזה לא צריך לספר לנו. אנחנו יודעים שהוא היה עייף, כי צמאתי.
כי זה הפוך, הוא נרדם ויעף וימות. הוא עייף ונרדם וימות.
והוא נרדם, נכון? לכן היא יכלה לדחוף לו את היתד בראש. ויעוף, והוא לא, היה, הוא לא יכול היה להתאושש מהמכה. נכון? אם אדם, אני זוכר את עצמי, יושב שין ג' ושומר. ומדי פעם אתה נופל עליך עייפות, נכון? אתה היית בצבא קצת, אתה מנקר כזה, נכון? ובדיוק בא איזה מישהו מאחורה דוקר אותך עם איזה משהו. קום! מה אתה יושב? ואז אתה קם כולך, עיזוז וגבורה, נותן לו בוקס, נותן לו, אתה רואה איזה המחת. אוי ואבוי. קרה לי פעם עם איזה מפקד. אחרי שהיה איזה אסון, והבנתי שלשמור בשין ג' זה הדבר הכי מסוכן שאפשר לחשוב עליו. זו המשימה הכי מסוכנת. כי אם מישהו באמת רוצה לעשות משהו למקום שאתה שומר עליו, אז אתה נמצא במקום הכי לא מוגן. כי בדרך כלל השין ג' הוא מואר. היינו ברמת הגולן, והיה חשש של חטיפות וכאלה דברים. אז אני הלכתי, עמדתי בשיחים. זאת אומרת, הבודקה היה ריק, השער מואר, ואני יושב בצד בשיחים. עשיתי לי איזו פינה יפה, יושב לי שם. שאם יבוא מישהו, אז אני אפתיע אותו, אבל הוא לא אפתיע אותי. ומגיע הרכב, וזה עבד יפה, ככה. נהגתי זמן רב. יום אחד אני יושב לי שם בשיחים, מגיע איזה רכב, לא זיהיתי איזה רכב, ואני רואה שיוצא משם, זה בחושך, אני בחושך, וגם שזה מואר, אז לא רואים פרטי פרטים בדיוק מגיע, ומישהו עוצר את הרכב, והוא עצבני, אני רואה שהוא עצבני, איפה פה השין ג' טוב, רגע אחד, בואו נבדוק קודם כל מה, מי מחפש את השין ג' ואני רואה שהוא ניגש לטפל בשער, הוא ממהר והוא עצבני, אני מגיע אליו מאחורה, אני אומר לו, תעצור בבקשה, והוא קפץ, ואני קורא עם הנשק מולו, זה היה מחט, ואני לא זיהיתי אותו, גם לא זיהיתי אותו גם אחרי, יראו את מתי חפש רואה מחט, הוא נתן לי תפיחה על השכם, ככה צריך לשמור, כל הכבוד לך, בסדר גמור, חפתתי שכבר אני שבת וישב בבסיס, אז אתה רואה שאתה ישן, נכון? אז הוא איש צבא, סיסרה, מישהו דפק לו בראש, נכון? אז הוא היה צריך להתנער ולקום. אגב, זו הסיבה שדוד רץ במהירות אל גוליית וניסה לכרות לו את הראש, להוציא לו את החרב, לכרות את ראשו מעליו. למה? שמה יקום. אולי רק המכה, המכה, אבל עכשיו הוא יקום. אז עד שהוא לא מרים את הראש שלו ככה, מטפטף עליו דם, לא יבינו הפלישתים שזה נגמר. כמו שנהוג לומר בכדורגל, אם זה לא נגמר, זה לא נגמר. אתה צריך להראות להם, תם טקס הריגת גוליית, הנה הוא מת. אתה מבין? אז גם פה, היא נתנה לו בומבה בראש, לא ברור שהוא מת, ייתכן שהוא באמת עוד פרפר, הוא עוד ניסה לקום, הוא ניסה, אבל הוא היה כל כך עייף. וגם איבד קצת דם, קצת הרבה. באמת. בסדר? עכשיו התיאור הוא ריאלי. בסדר? זה הסדר של הדברים. אז זה, כך פתרנו את שני המקורות, ההתלהבות הגדולה, כן? תראו כמה פרטים אנחנו מייחסים פה לסיפור של יעל. יעל יש לה חשיבות גדולה ביותר בסיפור. כן? היא עושה את שתי הפעולות, מקבלת במה, בשני, גם בשירה וגם בזה, על הפעולה הקטנה שהיא עושה רק להרוג את סיסרא, וזה מה שאומרת דבורה לברק, לא תהיה תפארתך בדרך הזה אשר אתה הולך, כי ביד אישה עם קור השמץ סיסרא. מה זה אכפת לו? הראיה שבאמת לא אכפת לו. למה היא ניסתה למנוע אותו מלקחת אותה איתו למלחמה? בזה שהיא אומרת לו, תראה, אם אתה לוקח אותי למלחמה, אתה עושה מעשה לא נכון, ובגלל זה יצטרך הקדוש ברוך הוא למסור את דבורה, את סיסרא ביד אישה. והיא לא מתכוונת על עצמה, היא מתכוונת ליעל. אני דווקא חושב שכן. כי צריך להבין, הרי סיסרא הוא שר צבא זר. הוא עכשיו מנסה להגיע צפונה, ליבין מלך חצור, ולארגן צבא חדש. זאת אומרת, לא נפטרה הבעיה. שורש הבעיה זה סיסרא, אחר כך גם יבין. רואים את זה היום בכל מיני עסקאות כאלה שמשחררים מחבלים, שהם מפקדי חוליות. הם מקימים, הם עושים מחדש. כן, צריך לה... כן. יפה מאוד. יפה מאוד. אחרי שהיא הרגעה אותו, הנה, צפרת ודודק. עד שהיא לא הרגעה אותו, למה לא כתוב את זה אחרי המרכבות? רק אחרי שהיא הורגת את סיסרא, כתוב, כן, והנה סיסרא נופל מת ויתד ברקתו, ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. עכשיו אפשר להמשיך הלאה ולהכניע. כי גם מבינים, כן, הוא לא... כי אם הוא נעלם, את מבינה גם מה חושש ברק. למה הוא ממשיך לרדוף אחרי סיסרא? למה הוא חודף אחרי סיסרא? תשאלי על ברק, מה אכפת לך ממנו? שילך, ברח, ברח. שאולי הוא יפתיע אותו מאיזה מקום חדש, שוב עם מרכבות, הם מיומנים, יש להם צבא יותר טוב משלנו. רץ להביא נשק מעמים אחרים, מלכים אחרים, ירוץ לארם, יכול להיות שזו הייתה התוכנית, עכשיו לגייס את ארם נגדנו. בסדר? בואו נעצור כאן, ונמשיך בפעם הבאה.